שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, אני סמי פרץ, ותכף יהיה איתי בטלפון גם שותפי איתן אבריאל. מגזין דמרקר, בעריכתו של איתן, מפרסם מדי שנה בסתיו את רשימת 100 האנשים המשפיעים במשק ובכלכלה ובפוליטיקה הישראלית. זו רשימה שמעוררת הרבה מאוד סקרנות בקרב הקוראים שלנו, ויש להודות גם סקרנות בקרב האנשים שמדורגים ברשימה, ולא כולם מרוצים, רבים מאוכזבים על הדירוג שלהם, מכל מיני סיבות ורגישויות שונות ומשונות. אבל מה בעצם משקף את הרשימה הזו? האם היא באמת מדויקת ויודעת למדוד את ההשפעה של כל אחד? האם בכלל ניתן למדוד השפעה? ולא פחות חשוב, האם הם משפיעים לרעה או לטובה או גם וגם? אז כדי לענות על כל השאלות האלה, אנחנו נדבר עם איתן אבריאל. טוב, אז שלום לשותפי איתן אבריאל.
אהלן סמי.
אתה מפרסם זו השנה 19 ברציפות את רשימת 100 המשפיעים על החברה, הכלכלה ועל השלטון של ישראל. אתה יודע מה, קודם למי שלא קרא עדיין את המגזין, תן לנו את הסוד. מי מדורג השנה במקום הראשון ברשימת המשפיעים ומדוע?
תכף נדבר על זה, אבל בוא ניתן את העשירייה ככה. ברצף מקום ראשון בנימין נתניהו יחד עם יאיר נתניהו, תכף נדבר על זה נסביר. מקום שני אבי ניר, מנכ"ל קשת, ערוץ 12, חברת החדשות בעיקר. מקום שלישי שמנו 3 אנשים בבת אחת, זה בעצם אנשי הביטחון נקרא להם, הרמטכ"ל אביב כוכבי, ראש השב"כ נדב ארגמן ומאיר בן שבת ראש המל"ל. מקום רביעי שמנו את אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון. מקום חמישי, את שר המשטרה, אמיר אוחנה. מקום שישי, יששכר דוב רוקח, האדמור מבלז, וחסידיו, כמובן, הוא מייצג את החרדים הליטאים. מקום שביעי, דונלד טראמפ, יחד עם ג'ו ביידן, מכיוון שעוד חודשיים יהיו שם בחירות, ואחד מהם יהיה הנשיא של ארצות הברית. מקום שמיני, הצוות של השופטים שיתחילו לדון בינואר השנה הבאה, במשפט של ראש הממשלה.
רבקה פרידמן פלדמן, משה ברעם ועודד שחם.
מקום תשיעי, שמנו את שני המייצגים של הרשתות החברתיות, כמובן מרק צוקרברג, אבל גם ג'ק דורסי, שהוא המנכ"ל והבעלים של טוויטר, רשת שתפסה לאחרונה, לאחר שהייתה עד לא מזמן בעיקר לברנג'ה ולפוליטיקאים. מקום עשירי, שמנו את לה פמיליה והפנאטיקוס, שזה ארגונים, אנחנו מכירים אותם.
קודם כל, מאחר ואתה מדרג כמה אנשים בו זמנית באותו מקום, הם לא נעלבים קצת? בוא ניקח למשל את בנימין ואת יאיר נתניהו. אחד ראש ממשלה, באמת אי אפשר להתווכח על השאלה אם הוא משפיע על חיינו, אבל השני בנו, צייצם אמנם מאוד פעיל, מאוד מתלהם, גר בבית ראש הממשלה, הם באמת שניהם במקום הראשון יחד?
תראה, אנחנו מנסים לספר סיפורים ולמצות ולמצוא מגמות ולנסות להסביר תהליכים ומנגנונים ושיטות. אז כדי לספר את הסיפור של ראש הממשלה, הפעם, הרי הוא ראש הממשלה כבר למעלה מ-10 שנים, והוא תמיד היה ברשימה. אגב, הוא בשנים האחרונות לא היה במקום הראשון בצורה כל כך ברורה וחד משמעית כמו שהוא נמצא עכשיו, אבל כאשר אנחנו מנסים לספר את הסיפור של ראש הממשלה ואיך הוא מנהל את המדינה כרגע, אז לכל פרשן ולכל שמי שמסתכל מסביב, די ברור שהסיפור של ראש הממשלה הפך לסיפור של משפחת ראש הממשלה. העניין מתנהל מהבית המשפחתי שלהם בחוף בלפור בירושלים, ושלכל אחד יש תפקיד מסוים בכוח הזה. ראש הממשלה הוא ראש הממשלה, כמובן הוא זה שמקבל את ההחלטות, ופחות באופן פורמלי אף אחד אחר, אבל הוא מושפע מבני ביתו, גם מאשתו שרה, והבן שלו בשנים האחרונות ובעיקר בשנה האחרונה הפך למאוד דומיננטי ברשתות החברתיות. אבל זה לא סתם רק דיבורים וציוצים, זה גם העברת מסרים כאלה ואחרים, שאנחנו לפעמים רואים שמה שמתחיל כציוץ ואיזשהו כיוון, אחר כך הופך לאיזשהו משהו ש...
כי הייתה תקופה באמת שהתייחסנו לציוצים האלה קצת ככה בקלות ראש כזו, זה נראה לנו עוד איזה התלהמות קטנה, אבל מהר מאוד אתה רואה את זה גם כחומר של דפי מסרים, אצל כיתות יורים למיניהם שמופעלות על ידי ראש הממשלה, ואתה גם רואה הרבה פעמים שהציוצים שלו מרתיעים פוליטיקאים אחרים שלא רוצים להסתבך עם נתניהו, כי לך תדע מה יכתוב עליהם הבן שלו.
הם נכנסים לא רק לשיח הציבורי שהוא קריטי וחשוב כשלעצמו, אבל הם בסופו של דבר גם הופכים למדיניות פוליטית. אתה רואה בהתחלה הוא מצייץ משהו פעם פעמיים על איזשהו נושא, ואז אתה רואה עוד איזשהו מישהו שהוא כבר חבר כנסת או שר מתייחס לאותו נושא, או שמשתמש באותו ספין, ולבסוף זה מגיע גם לניירות רשמיים של ממשלת ישראל בדרכים כאלה ואחרות, וברור ושקוף שמתבשל משהו, וזה כבר לא מקרי, זה איזשהו משהו מתוכנן.
הסתכלתי על הרשימה ותהיתי מה היה קורה אם נתניהו לא היה ראש ממשלה, איכשהו הרושם שעולה מכל הרשימה הזאת, שיש פה הרבה מאוד גורמים שקשורים למצבו. כמובן הוא, המקורבים שלו, היועצים, אנשי תקשורת שקרובים אליו. מצד שני, אבל הרבה מאוד נציגים למערכת המשפטית, כולל שלושת שופטה, וכמובן גם אקטיביסטים חברתיים שמובילים את המחאה בבלפור. זה נראה כאילו יש פה הרבה מאוד גורמים שלא היו נכנסים לרשימה, אם ביבי לא היה ראש ממשלה ולא היה מסובך בשלושה כתבי אישום. זה מעין איזה ביביסטן כזו, אתה מתאר פה במגזין.
כן, אבל זה לא איזשהו משהו שהמצאנו סתם כך. בגלל ראש הממשלה הספציפי הזה, ששוב, בעבר היה הרבה פחות דומיננטי, ולמשל, כולנו זוכרים שאחרי המחאה החברתית של 2011, נתניהו קיבל החלטה, ומלשכתו אנחנו יודעים שהיא החלטה במודעת, די להתנתק מענייני כלכלה וחברה. הוא כמעט לא דיבר בנושא הזה, הוא השאיר את כל המגרש הזה, קודם ליאיר לפיד, השותף שלו, ואחר כך בממשלה שלאחר מכן, למשה כחלון. עכשיו הוא נאלץ להיות שם מאותם שתי סיבות מאוד ברורות. הסיבה הראשונה זה המשפט שלו שמשפיע על ההחלטות הפוליטיות והניהוליות והכלכליות, ושתיים, עוד יותר חשוב כנראה, זה המשבר של הקורונה, גם המשבר הבריאותי, ועוד יותר מכך המשבר הכלכלי. כל הדברים האלה מחייבים אותו לפעול בצורה הרבה יותר דרמטית והרבה יותר שוטפת והרבה יותר אקטיבית ממה שהוא עשה קודם לכן, וכיוון שמעל כל זה יש לו גם אילוצים משפטיים, אילוצים של קואליציה, שאיפה להגיע למבנה פרלמנטרי כזה שאולי דרכו הוא יוכל להשפיע על המשפט, לדחות אותו, להעביר חוק שלא יוכל לשפוט אותו, או להכניס עיזים כאלה ואחרים בתהליך הזה. התוצאה היא שבעצם הוא מנהל את המדינה בצורה הרבה יותר פרואקטיבית ממה שהוא עשה קודם, ואז כל מה שמשפיע עליו וכל מה שהוא משפיע עליהם, הם נהפכים לדברים הדומיננטיים של מה שקורה לנו בחצי שנה האחרונה.
וזה באמת מאוד ככה בולט לעין, שהייתי מצפה לראות בסירייה הראשונה, מה שראינו בשנים קודמות, טייקונים, אנשי עסקים, אנשי נדלן, אנשי פיננסים, אנשי אנרגיה, ואיכשהו אתה ממקם במקום השני, דווקא מנכ״ל של ערוץ טלוויזיה, את אבי ניר, את מנכ״ל קשת, ואיך הוא הגיע כל כך גבוה ברשימה?
אז בואו נחלק את התשובה לשני חלקים. קודם כל קרה איזשהו שינוי בכלכלה הישראלית. זאת אומרת, אם לפני 10 וגם עוד 5 שנים היו פה דמויות דומיננטיות ששלטו על פירמידות, קבוצות עסקים מפוזרות שהיה להם גם ביטוח וגם כרטיסי אשראי וגם תעשייה וגם סלולר וגם כל מיני דברים, והם באמת היו פעילים מאוד ושלטו על חלקים של המשק ופעלו בציר של, נקרא לזה, הון שלטון.
על הנוחי ופישמן ולבייר.
הם היו עסוקים כל הזמן בלסדר לעצמם מכרזים, בלסדר לעצמם הפרטות, בלסדר לעצמם הקלות רגולטוריות כאלה ואחרות. זה היה חלק מהמשחק הכלכלי-פוליטי. אגב, פוליטיקה וכלכלה, בוודאי של עסקים גדולים, תמיד הולכים ביחד. אלא שהאנשים האלה, חלק גדול מהם, פינו את המגרש. רובם נקלעו לאיזשהו סוג של משבר, חלק פשטות הרגל, אחד מהם גם נכנס לכלא לתקופה מסוימת, ואין לנו יותר את הדוגמה הזאת של טייקונים שמחזיקים בפירמידת השקעות מאוד מפוזרת עם הרבה מאוד עסקים. במקביל, הכלכלה מאוד גדלה, אבל השחקנים בה התפזרו בצורה מאוד משמעותית.
כן, וגם קרה כמובן את אירוע הקורונה, שהעביר הרבה מאוד מהמשקל של ההחלטות הכלכליות מהמגזר העסקי, בעצם למגזר הציבורי, לממשלה. המגזר העסקי בעצם רק מחכה למוצא פיה של הממשלה, למי היא תיתן, למי היא תקצה, איך היא תטפל בכלכלה, איך היא תתמרץ אותה כדי שהיא תחזור לעבוד. זה גם כן חלק מהסיפור?
בדיוק. זאת אומרת, מעבר לשינוי שעוד לפני הקורונה, של הדמויות והשחקנים המרכזיים, משוק מאוד ריכוזי, עם דמויות דומיננטיות שמדווחים עליהם ומספרים עליהם כל יום, אנחנו כבר לא שומעים את הסיפורים האלה, וגם לא שמענו אותם בתחילת השנה לפני הקורונה. יש המון סיפורים, המון הייטק, המון סטארט-אפים ששווים הרבה מאוד כסף. אנשים קונים ומוכרים והכלכלה גדלה, אבל היא פחות מרוכזת ממה שהיא הייתה בעבר, פחות תלויה במספר קטן של שחקנים, אם זה טייקונים או אם זה מנהלי בנקים שמחליטים למי לתת אשראי ולמי לא לתת אשראי כדי לקנות את החברה של מי וכן הלאה. על כל זה, מחודש פברואר ובעיקר מרץ, עם הסגר, קיבלנו את הקורונה, את המשבר הכלכלי של הקורונה, את 500,000 המובטלים.
איך אבי ניר, מנכ״ל קשת, הגיע למקום השני?
אז אבי ניר, מנכ״ל קשת, הוא כשלעצמו עסק גדול, אבל לא עד כדי כך גדול, והוא לא נמצא שם מפאת מחזור העסקים שלו. הוא כן נמצא שם במונחים של התמונה הכללית שאנחנו רואים ומפתחים של הדינמיקה של קבלת ההחלטות במדינה. ומה אנחנו רואים? אנחנו רואים שבנימין נתניהו, יחד עם המעגלים שמסביבו, בנו והרבה מאוד שחקנים אחרים שחלקם גם הם ברשימה, משתמשים בפוליטיקה של זהויות, משתמשים בתכסיסים ואסטרטגיות של פוליטיקאים שליטים, מה שנקרא פופוליסטים במידה רבה, וזה מבוסס הרבה על יצירת ניגודים, יצירת כיתובים, ליבוי הזעם וכיתוב בקרב הבייס שלך, ואז הבייס שלך מתחמם ואתה מחמם את הצד השני, והצד השני מחמם חזרה, וכל השיח הפוליטי עולה ועולה, זה משרת את ביבי, ולכאן נכנסים שני צירים מרכזיים, כי איפה זה מתקיים? זה מתקיים בספירה התקשורתית, שיש לה מצד אחד את הרשתות החברתיות, ששם בעצם עבר רוב הדיון.
וזה ההסבר מדוע צוקרברג ודורסי ופייסבוק וטוויטר נמצאים גבוה ברשימה.
ובדיוק.
אבל אתה אומר שדווקא המדיה המסורתית, הטלוויזיה, מדורת השבט, היא אפילו אפקטיבית יותר מהרשתות החברתיות.
אני לא יודע אם אפקטיבית יותר, אני חושב שזה מתחלק, זה משלים אחד את השני, וזה מתחלק לחלקים, אתה מגיב יותר ברשתות החברתיות, ושם אתה יורה את הדברים שלך, ויורים עליך חזרה, אבל כשאתה פותח את הטלוויזיה, אתה רואה עוד פעם את אותה צנה, את אותו קרב מתנהל מול המסך, זאת אומרת, אם פעם היו לנו חברות חדשות, שדיווחו בצורה יבשה, או לכאורה אובייקטיבית, או שהיה להם איזה אג'נדה, או שאין להם איזה אג'נדה, עכשיו כולם מקדשים, ופשוט ערוץ 12 הוא הערוץ הבולט עם למעלה מ-60% מהרייטינג, כולם מקדשים את הוויכוח.
בעשירייה השנייה אתה ממקם דמויות שאני לא יודע כמה הציבור מכיר, אני אנקוב בכמה שמות. שקמה, שוורצמן, ברסלר, סדי בן שטרית, גונן בן יצחק, אמיר אסכל, יניב סגל, אורלי ברלב. כולם אפשר לשים אותם תחת הקטגוריה של אקטיביסטים חברתיים, דבולטים במחאות למיניהם, מחאת בלפור, אבל הם באמת נמצאים כל כך גבוה בעשירייה השנייה של המשפיעים בישראל?
אז אנחנו עושים פה איזשהו סטייטמנט, וברור שיכולנו גם לקבץ אותם בקבוצה אחת, או לקבץ אותם בשתי קבוצות, או בבודדים. אנחנו כן הלכנו וחיפשנו את האנשים שמפעילים את המחאות החברתיות, שחלקן פוליטיות יותר, וחלקן יותר חברתיות כלכליות, שמתנהלות כרגע במדינה, כי הרי אין ספק שהרבה יותר מאשר כל מיני פקידים בכירים או שרים, שבעיקר עסוקים כרגע בכיפאון ובהתקוטטויות פוליטיות פנימיות, האנשים האלה מתוקף מה שהם עושים ובאופן ספציפי המחאה הכמעט יומיומית בוודאי המוגברת בסופי שבוע ובשבתות מול ראש הממשלה היא משפיעה ואנחנו יודעים את זה על האג'נדה של ראש הממשלה. אני ואתה בשלושה חודשים האחרונים ראיינו כאן בפודקאסט כלכלנים רבים, פקידים לשעבר שמכירים את העניין, פוליטיקאים שהיו או נמצאים וכולם מנתחים את מה שקורה בדיוק באותה צורה.
אולי בעצם אבל זה סוג של רוח גבית שאתה מנסה לתת לחבורה הזו, משום שאנחנו יודעים שמול נקרא לזה, המתקפה של נתניהו ומקורביו על מערכת אכיפת החוק, היא כזו גדולה, מול המתקפה הזו בעצם אנחנו לא רואים אופוזיציה משמעותית, למעט אותם אקטיביסטים חברתיים, אז בעצם הבחירה בהם היא סוג של רוח גבית לזה שטוב שתהיה פה אופוזיציה גם אם היא לא נמצאת בכנסת?
אין שום אג'נדה לתת רוח גבית לאף אחד. אנחנו לא מנתחים את הדברים בצורה כזאת, ואנחנו לא מתכוונים לעשות את זה, למרות שביותנו חלק מקבוצת הארץ, יש מי שיטען אחרת. אבל זו באמת לא הגישה. זה ניסיון להסתכל על קבלת ההחלטות שמשפיעות על הכלכלה והחברה, לראות מי מקבל אותן, ואחר כך לראות מה משפיע ומי משפיע עליהן. אז זה קרה. אלה הדמויות שמאוד מעודדות, מחזקות, מניעות את המחאה, ואת המחאות האלה, החל מהגשרים והדגלים השחורים והבנדנות האדומות והפסטיבל הלא קטן של אלפי אנשים שיש בבלפור, ואנחנו יודעים שזה משפיע על ההחלטות. זאת אומרת, שלא יהיה ספק, אי אפשר לקרוא את התמונה אחרת חוץ מאשר לבוא ולהגיד שהעובדה שרוב התושבים של עם ישראל קיבלו בחודש האחרון 750 שקל לחשבון, זה תוצאה של מה שקורה בבלפור ושל המחאות האלה. לפחות כל הפרשנים הפוליטיים וכל הכלכלנים, כשהם בדקו את התוכנית והחליטו חד משמעית שהיא לא עושה שכל מבחינה כלכלית, אז הרציונל היחידי שנותר לקיום שלה ולהשקעה של 6 מיליארד שקלים במין חלוקה כזאת, גם להרבה מאוד אנשים שלא צריכים את הכסף.
זהו, אלה בעצם זרמי המעמקים שעל גבם בעצם אתה בונה את הרשימה הזאת. אתה אומר, יכול להיות שהציבור אין לו מושג מי זה גונן בן יצחק או אורלי ברלב, אבל כתוצאה מהלחץ שהם מפעילים בדברים שונים ומשונים, אנחנו מקבלים סדרה של החלטות ממשלתיות, שחלקן באמת אפשר לקרוא להן פופוליסטיות, של בוא נרגיע את התסיסה הציבורית באמצעות מענקים, ואתה בעצם קושר איכשהו בין האירועים האלה, למרות שקשה לציבור, לאזרח הרגיל נקרא לזה כך, למצוא את הקשר ביניהם.
אוקיי, זה קצת מוזר שתבוא לבן אדם, מקום 16-17 ברשימת המשפיעים של ישראל, עם שמות שהוא לא שמע בחיים. יש בזה אפריורי איזשהו משהו שמרגיש לא מתאים. אבל א', יש לנו ערך מוסף בכל זאת כעיתון לבוא ולהציג דמויות משפיעות, כשאנחנו מסבירים למה הם משפיעים, אז גם להציג אותם ולהראות מיהם. וזה גם בולט מול הכיפרון שהמדינה נמצאת, וזה כל אחד יודע, וכל אחד מרגיש את זה בזכות הצלחה. עצמו, שכרגע המציאות הפוליטית מתנגשת עם המציאות הבריאותית והכלכלית והחברתית, ויש תחושה של אי סדר ואי עשייה ואי יכולת להניע תהליכים בקרב השלטון. אנחנו יודעים את הדברים האלה. אגב, לקראת המגזין הזה וכחלק מרשימת המאה המשפיעים, אנחנו הזמנו סקר מפרופסור תמר הרמן שבמכון הישראלי לדמוקרטיה, ושאלנו כמה שאלות מאוד מאוד פשוטות, כמו למשל סקר שמייצג את כל מדינת ישראל כמובן, כל אזרחים מכל הזרמים, ושאלנו עד כמה לדעתך המציאות הפוליטית והאילוצים המשפטיים של ראש הממשלה משפיעים על קבלת ההחלטות ועל הניהול השוטף של משבר הקורונה במישור הבריאותי והכלכלי, והתשובה שקיבלנו היא שלמעלה מ-60% חושבים שאכן זה כך, ומה שעוד יותר מפתיע זה שגם שפילחנו את זה למצביעי ליכוד, כי שאלנו אותם גם למה הם מצביעים, אז למעלה מ-45% מצביעי הליכוד מזהים את הסיטואציה הזאת ומדוע היא לא בריאה.
בדרך כלל יש גם חשיבות מסוימת למי שמדורג אחרון ברשימה, ואני מסתכל פה על מי שמדורג במקום המאה. הפעם בחרת ברמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, והשאלה האם המקום האחרון הוא סוג של, נקרא לזה, הפינה לשיפוטכם, אין עמדת זינוק של מישהו שהיום אולי לא נמצא בעמדת השפעה, אך עשוי תוך זמן מאוד מאוד קצר להיות משפיע, ובמקרה של אייזנקוט באמת שמו מוזכר כמי שעשוי להיות הגנרל הבא שייכנס לחיים הפוליטיים. זה הצהרת כוונות לגבי מה יכול לקרות לו בשנה הבאה או בדירוג הבא?
זה נכון, אנחנו בשנים האחרונות לקחנו את מספר 100 שהוא לכאורה בסוף ואין דין 99 כ-100, הוא סוגר את הרשימה, ובמקום לשים עוד מישהו הכי פחות חשוב מתוך רשימת המאה, שמנו דמות שהיא אולי לא משפיעה בכלל כרגע, גדי אייזנקוט ברגע הזה לא משפיע על שום דבר במדינת ישראל או על אזרחי מדינת ישראל, אבל מישהו שעשוי יום אחד להיכנס לעמדת השפעה. היו שם אנשים שחשבנו שאולי בעתיד יהיו נגידי בנק ישראל, בגלל שהם בלטו או שמה מוזכר בנושא הזה, ושמנו כל מיני דמויות. הייתה אפילו אחת לשנה אחת, שבדיעבד אפשר להודות שזה סוג של טעות בראייה לאחור, ששמנו את נתניהו שם, כי חשבנו שהוא בדרך לסיים את הקריירה הפוליטית שלו, והוא יעשה או זה דבר מה אחד או שניים, אבל כבר לא יהיה כבעבר. פעם שמנו את גדי אייזנקוט, כי הוא הדמות היחידה שמוזכרת כאחד שעשוי להיכנס לפוליטיקה, והוא מגיע עם איזשהו מוניטין של גנרל מאוד מאוד מצליח, של איש שקול ונעים הליכות, ואולי אם הוא ייכנס להובלה של אחת המפלגות בישראל, דרך המנגנון הזה הוא ישפיע על המדינה. אבל אני חייב להוסיף פה באותו משפט כוכבית, הסיכויים לכך, לדעת הפרשנים שאיתם התייעצנו, וגם לדעת מי שכתב את האייטם הזה, חיים לוינסון, הם לא גבוהים באופן מעשי. הוא לא נראה החומר המתאים לפוליטיקה. יש לו המון המון יתרונות, אבל את היצר ההרג שנדרש פוליטיקאי, או את האורב שנדרש מפוליטיקאי בימים אלה, לא מזהים אצלו. כך שלצורך העניין, אתה יודע, בכדורסל, לונג שוט.
כן, זה אגב קצת מעציב, שבעצם אתה אומר, איש ראוי, איש מחויות, איש יכולות, יש לו עניין, יש לו מעורבות, יש לו אחריות, יש לו אכפתיות, אבל אתה אומר, אין לו את ה... יש סימן שאלה, האם בזירה הפוליטית העכשווית, שדורשת כל מיני מיומנויות, שלא בהכרח רוכשים אותם בתור קצין בצבא, אז הם דבר נורא מרכזי בסוג הפוליטיקה שמתנהל היום. אבל שאלה אחרונה לסיום, תשמע, אני ער לזה, כי אני מדי פעם חלק מהשיחות מגיעות אליי, יש הרבה נעלבים בדרך כלל מהרשימות האלה, אם מפאת המיקום שלהם, אם מפאת העובדה שחיברת אדם שתופס את עצמו כבעל ערך גבוה יותר מאדם אחר, שהוא פחות ערך, בעיניו לפחות. כמה אתה נותן משקל לרגישויות האלה? עד כמה יש פה איזו פוליטיזציה קטנה של אי-נעימויות, של דברים שצריך להתחשב בהם כשמכינים רשימה כזו?
אנחנו משתדלים שלא, למעשה אני יכול ממש להציר שאני לא נותן משקל לעניין הזה, ואני אספר, אתה יודע, אנחנו עושים את הרשימה הזאת כבר 19 שנה, ואתה זוכר גם שנים ארוכות שבהם היו מתקשרים מנהלים של בנקים גדולים כדי לשאול אם הם מעל או מתחת או יחד עם מנהל של בנק אחר, ואף פעם אף אחד לא היה מרוצה וכולם נפגעו וכולם נעלבו. אם שמת את מנכ״ל בנק הפועלים לפני מנכ״ל בנק לאומי, היה לך דרמה מכיוון בנק לאומי, והם היו כועסים ממש על גבול האיומים כאלה ואחרים. אם עשית את זה הפוך, אז קיבלת את תמונת המראה. אם שמת אותם ביחד, אף אחד באמת לא היה מרוצה, כי בשנה שעברה הם היו כל אחד לחוד.
לא, כי יש מקרים שבהם אתה רואה בעלים של עסק, וגם המנכ״ל שלו יחד ממוקמים. אז אני מניח שאם אני הבעלים, אני מתעצבן. כלומר, מה אתה שם אותי עם המנכ״ל השכיר שלי? הוא עובד אצלי, לא אני עובד אצלו.
אז אפשר לבוא עם הדברים האלה, ואפשר להרגיש את האלבון, אבל בסופו של דבר זה כן לוגי לבוא ולהגיד, הנה, יש פה עסק מאוד משפיע, יש פה שתי דמויות שדומיננטיות בהשפעה, אחד מהם זה הבעלים שבאמצעות הדירקטוריון מפעיל את או משפיע על האסטרטגיה, והשני הוא יותר בתפעול השוטף, בתפקיד של מנכ״ל, משפיע על היומיום, אבל ההשפעה היא קיימת, ואתה רוצה להציג לציבור את שתי הדמויות, ואת ההישגים שלהם, ואת תפיסות העולם שלהם, או את החולשות שלהם, אז זה רק הגיוני לעשות את זה ככה, וזה מצד שני לא הגיוני ללכת ולתת להם נניח שני מקומות עבור אותו ארגון. איך שלא יהיה, תמיד אנשים נפגעים, אבל יש גם אי הבנה בסיסית לגבי מה המשמעות של הרשימה. כל אחד לוקח את הצמד המילים האלה, 100 משפיעים, ולוקח אותו למקום שבא לו. אז רבים חושבים שזה 100 משפיעים לטובה, כי מה זאת אומרת 100 משפיעים? אם אני שם, אז אני כנראה עושה טוב, ואני כנראה איש חשוב. אנחנו לא עושים רשימה של 100 משפיעים לטובה, או 100 אנשים הכי טובים במדינה, או 100 אנשים הכי מוצלחים. אנחנו מנסים לזהות תהליכים, אנחנו מנסים לזהות מוקדי כוח, אנחנו מנסים לזהות מוקדי כוח שהיו אמורים להיות, אבל מי שעומד בראשם לא מתפקד טוב, ולכן הכוח הזה לא יוצא לפועל. אז יש הרבה מאוד רגולטורים ברשימה הזאת, ובשנים מסוימות אנחנו אומרים הרגולטורים האלה חזקים, והם מפעילים מדיניות ועושים רפורמות, אבל אנחנו משאירים אותם בשנים שאחר כך, ואומרים, היי, העסק מתנהל בצורה לא מנוהלת, או לא טובה, נדרשות פה רפורמות, והנה האנשים שלא עושים אותם.
כן, שאלה אחרונה לסיום. אם אני רוצה להיכנס לרשימה הזו בשנה הבאה, על איזה קריירה אתה ממליץ לי? פוליטית, משפטית, אקדמית, תקשורתית או ביטחונית?
תשמע, התקלת אותי עכשיו. אפשר, לא עשינו את זה, אפשר ללכת ולעשות פילוח ולראות בתוך הרשימה כמה הם פוליטיקאים, כמה הם אנשי, בוא נגיד, רגולטורים ואנשי ציבור, כמה הם אנשי עסקים, כמה הם אנשים של המגזר השלישי, נקרא להם, כולל אנשי מחאה וכן הלאה, ולחתוך איזשהו סוג של תובנה, אבל אני לא בטוח שתהיה עמוקה. בסופו של דבר, הדרך הכי טובה זה יהיה למצוא משהו יוצא דופן, איזה משהו מחוץ לקופסה, שבאמת תצליח לשנות בדרך מסוימת, או להשפיע בדרך מסוימת על מקבלי ההחלטות, ודרכם, או לפחות על השיח הציבורי, ודרך כל המנגנונים האלה, גם על המציאות שלנו. אז תשמע, יש גם לא מעט עיתונאים שם, אז הכל לא עבוד.
אוקיי, אנחנו נעשה מאמצים גדולים כדי להיכנס לרשימה. מה הזאת? אני יודע שיש לי אמנם קשרים איתך, אבל זה לא עוזר לי.
אתה יודע, זה כמו במפעל הפייס, אסור, אנחנו לא יכולים להשתתף ברשימה.
זאת אסורה לאנשי דמרקר ובני משפחותיהם.
בדיוק.
איתן אבריאל, תודה רבה.
תודה לך, סמי.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום. מחר דמרקר משיק פודקאסט חדש, ויקנד, בהגשת ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. הם יהיו כאן מדי יום חמישי עם הפודקאסט שמסכם ומנתח את השבוע הכלכלי שעבר. מומלץ מאוד להקשיב לוויקנד. האינטרסנטים יהיו כאן כרגיל ביום ראשון ובכל שאר השבוע. תודה ולהתראות.